שלום, ברוכים הבאים לחושבים טוב. כאן יהודית קץ בפודקאסט על פסיכולוגיה ועוד כל מיני תחומים שיכולים לעזור לנו לחיות את חיינו יותר טוב. ואם הפודקאסט עוזר לכם לחיות את חייכם יותר טוב, אז אתם מוזמנים גם לתמוך בו בקטע נחמד. יש לינק שבו אפשר לעשות את זה, וגם בכלל כל שיתוף ולספר על הפודקאסט לאנשים אחרים, זה גם עוזר. אז תודה לכל מי שעושה את זה. והיום אני רוצה להכניס אתכם רגע לסיטואציות כאלה שקורות, האמת, כמעט כל יום. אולי יש לכם דייט, או יש איזה פיץ' שאתם רוצים לעשות, והרצאה או פרזנטציה, מה שזה לא יהיה, שאתם רוצים באמת להביא את הבסט שלכם החוצה, ואתם מוצאים את עצמכם, מתאמנים על זה, יש לכם איזו שורה כזאת של להגיד, היי, אני יהודית, לא, היי, אני יהודית, לא, אני יהודית, יש לכם מלא אימונים כאלה, עד שאתם מגיעים להנה, ככה אני רוצה להגיד את זה, ככה אני רוצה לעשות את זה, ככה אני רוצה לקפוץ פה, ככה אני רוצה לצייר פה, זה מה שאני הולך לעשות. ואז אתם מגיעים לרגע האמת, וזה פשוט לא נראה ככה, זה אפילו לא קרוב ללהיות מה שאתם מכירים, שאתם יודעים שאתם יכולים לעשות, זה היה אתם לפני 10 שניות, ואתם לא שם כרגע, יש לכם בלקאוט במקרה הקיצוני, או במקרה הפחות קיצוני, זה פשוט גרסה הרבה יותר בינונית, כי כשאנחנו פוגשים לחץ, אנחנו מתנהגים אחרת, והשאלה היא מה היה קורה, אם היינו מצליחים להתמודד עם הלחץ הזה, אם היינו מצליחים כמו לעבור דרך הגל הזה ו... ולתפקד הכי טוב שאנחנו יכולים לתפקד, גם כשהסיטואציה היא לא מיטבית. אז היום אנחנו הולכים לדבר על איך לתפקד בתוך לחץ, ובשביל זה הזמנתי לכאן היום אורח מאוד מיוחד. אני כאן היום עם איתן עזריה, שלום לך!
היי, מה העניינים?
מה קורה?
טוב, טוב.
איזה כיף שאתה כאן.
ממש, ברוכה הבאה לתל אביב.
תודה. תודה.
עשית לי קרוב.
אני כמעט מרגישה שאני כבר ברוכה. בינתיים אני רק באה. אבל תודה רבה. אז הזמנתי אותך היום כי אתה בעצם מאמן מנטלי של צמרת הספורטאים והארגונים בישראל. עוד מעט נבין מה זה מאמן מנטלי. אבל אתה גם סופר וגם מרצה, ויש לך גם פודקאסט שנקרא הביולוגיה של הווינרים, שנפגשנו גם שם.
לגמרי. מתישהו,
לא מזמן. ובעצם בעשור האחרון עבדת קשה ללוות באמת אנשים שמצליחים בהמון המון תחומים, גם בתחומי הספורט, גם בתחומי הארגונים, אנשים שכל הזמן נמצאים תחת לחץ ותחת אחרות וצריכים לספק תוצאות, מסכנים. ובעצם גם בעולם הספורט ניתן כזה את הרקע הספציפי, אז היו לך 4 אליפויות ב5 שנים, שזה מלא, ו3 אליפויות כמאמן המנטלי של הפועל באר שבע, ואחת ממש לאחרונה במכבי חיפה, וגם בעולמות העסקים אתה נע לך בין חברות כמו נייקי העולמית, וזרה ישראל, ובנקים, ויחידות בצהל, ובאמת אתה עושה המון, ויש גם תוכנית אישית שעכשיו אתה המייסד, שאתה משיק אותה, שנקראת הבית המנטלי להישגים, ובקיצור, שווה לשמוע מה יש לך להגיד על ביצועים תחת לחץ.
אני מקווה, יש לי רק מה להפסיד עם כזה פתיח, כאילו מה...
איך הלחץ, מה הרמה של כזה...
רמה עולה, את יודעת.
רמה עולה. כאילו כמה אתה מרגיש שעכשיו אתה צריך לבצע תחת לחץ, אחרי שהרמתי פה ונתתי פה.
מ-1 עד 10 אני בלחץ 14, עכשיו בואי נתפקד. אם נהיה רציניים רגע, תחשבי רגע, כאילו מלמדים אותנו רק איך להגיע, איך להצליח, כאילו 5 החוקים להצלחה, 6 הכללים למיליון, וזה נעצר איפשהו בהצלחה, כשבעצם אנחנו יודעים היום שה... חייהם של הווינרים, של המצליחנים, הם קשים הרבה יותר, כי לתחזק את ההצלחה, להיות שם, לעשות עוד אליפות אחרי אליפות, להגיע לעוד יעד בעסק, אחרי שסגרת חודש טוב, זה לחץ הרבה יותר גדול, אז אתה יודע, בוא נראה לאן זה יגיע,
כן,
אבל...
כן, יש לך, יש מותג לתחזק.
יש מותג לתחזק, והוא הרבה יותר מתיש ושוחק. אגב, ראינו עכשיו מה קרה באולימפיאדה האחרונה, שכל, כל, כאילו, אתה יודעת, כל מהדורת חדשות בעולם פתחה, עם סימון בייל שקרסה תחת לחץ, האלופה האולימפית הבלתי מעורערת שהחליטה לרדת ולהגיד, הבריאות הנפשית שלי קודמת למדליות. וזאת שיחה שהיא, את יודעת, ניקח אותה בטח כאן, אבל היא שיחה כלל עולמית היום, של מה הלחץ עושה לנו.
ב-1980 זה היה עובר? המהלך הזה?
וואו, אני לא יודע, כי אנחנו פתאום יותר בשלים לקבל את העובדה ש... אוקיי, אנחנו רוצים לעלות על הפודיום של החיים, אבל כבר אנחנו לא מוכנים לוותר על המחיר. יש אנשים שעדיין אומרים, אין כזה דבר, מה זאת אומרת? תן לי להצליח להגיע, איתן, עזוב אותי מהשטויות שאתה מדבר על להגיע להישגים, בלי שהנפש שלך תיפגע, תן לי להביא את הכסף, אחר כך אני אטפל בבריאות, או תן לי להגיע לפודיום, תן לי להגיע לאליפות, תן לי להיות אלוף עולם, תן לי, שהבן שלי יהיה מצליח, אחר כך נטפל בקטע הזה של הנפש. והיום אנחנו רואים שהם הולכים ביחד, ולהפך, הביצוע שלך משתפר, כשהנפש שלך בטוחה. ואם יש משהו שאולי נרצה בטח אולי לשתף, זה שהלחץ לא נגמר. זאת אומרת, כשאתה לפני ביצוע, לפני מבחן, לפני תחרות, יש את הלחץ. אם עברת את המבחן, הלחץ שלך לא ירד, כי עכשיו מה, יש עוד מבחן בדרך.
התחלנו עם החדשות הטובות.
בדיוק.
חברים, הלחץ לא נגמר.
אבל...
ברוכים הבאים.
אבל, תדעת, דווקא בשיחה, איך אומרת, אמרת לי, תביא, טוב, תביא את הכנות, אמרתי, סבבה, אני אביא. אז קצת לפני עשו את זה, כמה אנשים לא רואים. המאמן של קובי בריינט ומייקל ג'ורדן, ספורטאים, כדורסלני עבר אדירים, אחד מהם לא איתנו, קוראים לו טים גרובר, והוא כתב ספר ממש לאחרונה שנקרא ווינינג, ובספר הוא נותן איזושהי שתי שורות מדהימות שהוא כותב שהאוטובוס שלוקח את השחקנים לאליפות, זה אותו אוטובוס שמחכה להם כשהם חוזרים מהבמה של האליפות. Mm-hmm. לא יודע אם אתה יודע, את האליפות החוגג, ואז הולכים לבמות, ויש לך איזה 100 אלף איש או 30 אלף איש שחוגגים ומריעים ומניפים את הצלחת.
בטח, אתמול הייתי באליפות.
לכן, זה לכן אני אומר.
במרתון.
אז הוא אומר, האוטובוס שלוקח אותם לאליפות, זה אותו אוטובוס שמחכה להם בחזור, רק שבחזור יש עליו שלט אחר, שכתוב Welcome to Hell. חזרת מאליפות, ובמקום לשמוח, אין לך באמת את היכולת לשמוח, בטח בעולמות שמהם אני מגיע, עולם הספורט שהוא נורא נורא אינטנסיבי, ועולם הארגוני והעסקים ששם הבאת התוצאות באותו חודש, נהדר, מוחאים לך כפיים דקה וחצי, ואז אומרים לך, שומע, החודש הבא לפנינו, והרעיון הוא שהצלחה בביזנס שלנו, היא לא סוף הדרך, אלא רק תחילת הלחץ. למה? כי זה אף פעם לא נגמר. זה שהבאת ניצחון, אליפות, עמדת ביד, זה חגיגה קטנה, אבל חברנו דוקטור טל בן שחר קורא לזה עושר שלילי, זה הנחת רווחה. בגלל זה אנחנו רואים הרבה אנשים מצליחים, שאתה לא רואה שהם מאושרים כל כך, אתה רואה שהם רק בחרדה ולחץ אינסופי, כי ההצלחה, לא רק שהביאה איתה לחצים, הביאה איתה גם צורך לתחזק את התדמית שהם בנו לעצמם. זה לא שאני מצליח איזה כיף, זה אני מצליח שיט, עכשיו מסתכלים עליי ופחות מניצחון שווה כישלון.
אחת הסיבות שאנשים מפחדים מההצלחה.
לגמרי, בדיוק.
אבל תגיד, אני רוצה לשאול אותך, כי עם כמה שהייתי רוצה לספר שאני הולכת עכשיו להתחרות באיזה משהו מאוד מרשים, כמו מרתון או קפיצה או כל דבר אחר, אני לא, ואני חושב שגם המאזינים שלנו, רובם לא נמצאים בספורט תחרותי, ובכל זאת הבאנו אותך לכאן היום, כי אנחנו חושבים שהניסיון שיש לך עם ספורטאים הוא מאוד רלוונטי גם לרופאים, רופאות, גננים, גננות וגן ילדים, אבא שעכשיו נמצא עם שני ילדים שלו לבד, כמו במקרה בן זוג שלי שבזמן שאני מבלה פה איתך, צריך להיות לבד עם שני ילדים, זה סיטואציה מאוד מלחיצה. איך זה רלוונטי להם?
אז קודם כל אני חושב שאמר את זה טוב ממני, זוכה פרס נובל דניאל קאנמן באחת השיחות שלו עם אחד המורים שלי, פרופסור מיכאל ברלי, הוא אמר שספורט זאת הזירה הטובה ביותר לחקור את הביצוע האנושי. והיום אנחנו רואים הרבה אנשים שדווקא מגיעים מעולמות הניהול, מעולמות ההישגיות הפרטיים, שבאים ורוצים לקחת דווקא את הכלים הפסיכולוגיים מעולמות הספורט לעולם שלהם, כי בסופו של דבר, כל אדם שרוצה להגיע לתוצאה מסוימת צריך להיות בביצוע גבוה, מה שנקרא, לעבר התוצאה. וביצוע בהגדרה זה התנהגות מוכוונת תוצאה, אוקיי? התנהגות מוכוונת מטרה. והרעיון הוא שבין אם אנחנו מנתחים, גננים, גננות, רופאים, רופאות, ילד לפני מבחן, הורה שצריך לקחת את שני הילדים שלו ולארגן את היום, לא משנה איפה אנחנו נמצאים, מנגנון הביצוע האנושי עובד אותו דבר. זאת אומרת, האופן שבו אנחנו מתפקדים עובד אותו דבר, רק הביטוי שלו אחר. זאת אומרת שאם אני רגע לפני הרצאה, או כנר לפני רסיטל, או יד לפני מבחן, הורה שצריך לארגן את היום שלו, והוא באטרף עם הילדים. זאת אומרת, מה שקורה לנו בפנים, במעבר בין התכנון לביצוע, הוא אותו דבר. אוקיי? ומה שאנחנו עושים בעצם באימון המנטלי, ההגדרה שלו, הקלאסית, המאוד מאוד פשוטה, זה התערבות פסיכולוגית נקודתית, במטרה לייצר מיינדסט או הלך רוח, או ניקח את המילה, באמת את המילה בעברית, את העוררות הנפשית הנכונה, כדי להיות בביצוע מקסימלי לעבר המטרה מנטלית. לילד לפני מבחן קורה בדיוק מה שיכול לקרוא לרופא לפני ניתוח.
כן. אז תכננו שאנחנו נחלק את הפרק הזה למה אני רוצה לעשות לפני הביצוע, מה אני רוצה לעשות תוך כדי הביצוע, ומה אני רוצה לעשות או כדאי לי לעשות אחרי הביצוע. אבל רגע לפני אני אשמח שנדבר קצת על מה הבעיה, כי אני מתכוננת להרצאה, נגיד, יצא לי כמה פעמים להעביר בפורמט של שיעור פרטי, אצל ניר ורסקין כזאת, הרצאה קצרה.
הרצאות אליפות.
ואני לומדת אותם בעל פה, לפני שאני מעבירה אותם. עכשיו בבית, אני באמת יודעת אותם בעל פה. ואז אני מגיעה למקום הזה, ולמזלי יש שם טלפרומטר סוד קטן, אבל בלי הטלפרומטר אין לי מושג מה רציתי להגיד. תקשיב, אני עומדת שם ואני כזה, שלום, אני יהודית, כזה, מה קורה? אני לא יודעת מה רציתי להגיד, ולשמחתי, יש שם את הקביים האלה בסיטואציה הזאת. אבל אני רוצה לשאול אותך, שנבין קצת את עצמנו, למה זה קורה לנו?
קודם כל, זה לא אותו אירוע. היכולת לדעת את ההרצאה, והיכולת לדלבר אותה במאני טיים, זה שני אירועים שונים. לא שכח שבאחד באמת הספרים הטובים שוואו, מי שירצה ייהנה מהם, נקרא Overachievement של דוקטור ג'ון אליוט. והוא מדבר שם על שני סוגי מנטליות. הוא קורא למנטליות הראשונה Training Mindset ולשנייה Trusting Mindset. כן, מנטליות של תכנון, אל מול מנטליות של ביצוע, או יותר נכון, אוהב לקרוא לזה מנטליות של אימונים, אל מול תודעה סומכת, מנטליות של משחק. ושם הוא בעצם אומר שלמבצעים הטובים ביותר, יש את היכולת להשתחרר מהמנטליות של התכנון, שמאופיינת בחשיבת יתר, ומה אחרים יגידו, ואיך זה יתפרש, ואני חייב או חייבת להצליח, ומה יקרה אם אני אטעה באיזושהי מילה, ושם בעצם הוא נותן שם גם התיאור, כאילו דעת מחקרים מדהים ברמת מה קורה לנו אירונים שלנו בראש, אבל long story short, כדי לא לעשות ברדק, מדובר שם על לופ פתוח, המוח יותר פתוח להפרעות האלה. לעומת התודעה הסומכת, trusting mindset, ששם בעצם אנחנו נמצאים באיזשהו מקום שאנחנו די, תדעת, טניסאי, הוא אומר ברגע הזה שהוא באיזושהי תודעה סומכת, הוא אומר, אין לי מחבט ביד, הוא אומר, אני הכדור. כאילו הוא בכזאת ברמת flow עם הרגע שהוא אומר, אני הכדור. והמשחק הכי גדול זה איך להגיע לרגע הזה, אז הוא נותן שם עוד תיאור שאולי יעזור למאזינים להבין, כדי להיות בתפקוד מיטבי תחת לחץ, הוא עושה שם הקבלה אדירה בין סנאי לבין לחשוב כמו איינשטיין. הוא אומר, כשסנאי, אני קראה את זה, סנאי על חוט טייל שם, חוט חשמל כזה, הולך מהר.
שלום שלום.
שלום שלום.
כן.
דעת, ככה ביום יום אנחנו רואים
כן,
את זה.
בגן מאיר,
עם הקפה בבוקר,
כן.
גן מאיר. ושם בעצם אנחנו, אם נשאל את הסנאי הקר שלנו על מה הוא חושב, כנראה שנקבל את התשובה, אני לא חושב על כלום, כי בשנייה שהוא יחשוב הוא ייפול. והרעיון הוא באמת, איך אנחנו מצליחים להביא את עצמנו למקום כזה, שהשכות הדעת הם מכילות פחות אחוזים בראש שלנו, כי הם קיימים וזה בסדר גמור. אז אולי שווה כאן לדבר על מה בעצם, אם דיברת על הבעיה, מה משפיע על הביצוע? מה הם בעצם הפרמטרים שמאפשרים או לא מאפשרים לנו להיות במיטבנו? אז בעצם ביצוע טוב או לא טוב, בעצם הוא איזשהו סכום של שלושה חלקים. אחד זה הבן אדם, שתיים זה המשימה, שלוש זה הסיטואציה. כך דוגמה, האדם זה יכול להיות תלמיד, המשימה לפתור משוואה בשני נעלמים, שהוא מתקתק את זה בקלות בשיעור, אבל אז הסיטואציה זה מבחן שיקבע את ציונו בתעודה. הסביבה, הסיטואציה היא זו שבדרך כלל עלולה לגרום לאותם אנשים לביצוע ירוד, כי עכשיו יש השלכות. אני כבר לא צריך לענות על שאלה שאני יודע עליה, אני צריך לענות על שאלה שחלילה אם אני אתאה בה, אז יכול להיות שאני לא אקבל את הציון שאני רוצה. או ניקח איש מחירות, שהאדם זה האיש מחירות, המשימה למכור את המוצר, הוא יודע את התסריט מחירות מושלם, אבל הסיטואציה זה קורונה, לקוחות בתודעת עוני, והבוס בא ואומר לך שאנחנו צריכים יעד כפול החודש. זאת אומרת, המציאות או סביבת הלחץ שבה צריך להיות הביצוע, היא ברוב הפעמים זאת שמשבשת לנו את היכולת לתפקד כמו שאנחנו רוצים. אז ככדורגלן צעיר, משפט שאני קיבלתי ששינה לי את החיים, זה היה בעיטה באימון ובעיטה במשחק, זאת לא אותה בעיטה. קודם כל, אם נבין את זה, שללמוד את החומר לא מספיק, אלא אנחנו צריכים ללמוד איך לתפקד בחוויית הלחץ.
וואי, שלחת אותי פה באסוציאציות לכיתה ד' חוג התאמנות קרקע.
די.
נשבעת לך, הייתי בחוג התאמנות קרקע, רואים עליי, נכון? אבל תראה, היה סיכוי שהייתי יכולה להגיע.
שפתחת את הדלת בפליק פלאק, זה היה...
נכון, נכון.
זה הסגיר.
היינו צריכים לצלם. אבל החזרת אותי לשם, היה שם איזה קורה כזאת, ואני ממש זוכרת ש... כאילו, פתאום זה עלה לי, לא זכרתי את זה עד עכשיו, אבל שהיא הייתה קצת גבוהה, לא מאוד גבוהה, אבל קצת גבוהה. וזה היה נורא קשה ללכת עליה. וכל הזמן חשבתי תוך כדי, למה כשאני הולכת על אותו הדבר, על מדרכה, כן? על משהו שהוא צר באותה מידה, נגיד, אתה הולך רק על השוליים של המדרכה, רק על הקווים, נכון? אין בעיה, כאילו, הנה, אני הולכת את זה בלי לחשוב אפילו, אבל ברגע שזה הקורה הזאת, אני לא מתחילה להישאר יציבה. ואני חושבת שעיקרון שחשוב לדבר עליו בהקשר הזה, שהוא כזה הקלאסיקה של העניין של הלחצים, זה חוק ירקס דודסון, שהוא כבר ממש ישן מ-1908, כזה בשיעורים הראשונים בפסיכולוגיה באוניברסיטה, לומדים את הדברים האלה. והחבר'ה האלה, הם בעצם עשו ניסויים על עכברים, מסכנים, שהם רצו לראות איך עכברים התמודדו בלפתור, לצאת ממבוך, להגיע לגבינה, כל מיני אתגרים שיש לעכברים בחיים, במעבדה. והם שמו לב שאם קצת מציקים להם, כזה עושים להם כל מיני גירויים, לפעמים קצת מחשמלים אותם, או מכות קטנות ככה, מסכנים, אז בהתחלה הם מבצעים יותר טוב. כלומר, הם עושים את זה יותר מהר, הם יותר יעילים, הם מוצאים את הגבינה, ואז כמה שמגבירים את זה יותר ויותר ויותר ויותר, אז מתישהו זה כבר נהיה too much, וזה לא עוזר להם לשפר ביצועים. ומה שהם בעצם מדדו, הם מדדו דבר שנקרא עוררות, שאני חושבת שכל אחד יכול לשאול את עצמו כמה אנחנו כזה alert, כמה אנחנו מעוררים בחיים. יש לי את המצב של אני לפני נטפליקס על הספה במצב מאוזן בטאטה, זה כזה עוררות אפס, ויש את אני עכשיו עולה להרצות לא יודעת, בטד, עוררות 100 עוד שנייה מתעלפת. אז יש לנו בכל משימה בחיים איזושהי עוררות, ומסתבר שיש קשר שהוא קשר של יו
הפוך.
בין כמה לחץ או כמה עוררות אני חווה לכמה טוב אני אתפקד. אז אם יש לי מעט מאוד עוררות, אני אחווה אפתיות, שימום, אני לא אהיה כל כך טובה, וברגע שאני קצת מגבירה את הלחץ, אני מגיעה לאזור הנוחות שלי, ואיפשהו קצת אחרי זה, אני אהיה בביצוע שהוא ביצוע C. אם אני אגביר את זה יותר מדי, זה כבר חרדה, ואני יותר מדי עסוקה בלנטרל את הסטרס, ולא להתמודד עם המשימה עצמה.
את יודעת מה מדהים? שכאילו המודלים האלה, שבטח ירקס ודודסון, שבעצם זה הקשר בין עוררות לביצוע, זה כל כך, לא יכול לתאר לך כמה זה משרת אותי, את הלקוחות שלי, את האנשים שבכלל אנחנו עובדים איתם ביום-יום, שבעצם עיקר העבודה זה להגיע לנקודה שאנחנו קוראים לה eyes off, individual zone of optimal functioning. זה בעצם רמת העוררות האופטימלית. החוק לתפקוד בתנאי לחץ, כאילו אם נלך רגע לסוף הפרק.
Individual zones of optimal functioning. אז individual של הבן אדם, כאילו מתי האזורים שאני באופן אישי כאינדיבידואל מתפקדת טוב.
בדיוק. עכשיו, יש אנשים שצריכים להיות, בוא ניקח את זה, דווקא עצבים עוזר להם, כאילו אתה מדליק אותם זה עוזר להם, יש אנשים שאתה מדליק אותם הם מתרסקים. יש ספורטאים שצריכים, אתה יודע, שצריכים קהל 40 אלף איש כדי להיות במיטבם, ובמשחק של 20 אוהדים הם מאבדים את זה, והפוך, כן? יש אנשים שההורים שלהם בקהל, והם אותו דבר מנהלים, אותו דבר ילדים לפני מבחן, וכשאנחנו בונים את ההכנה המנטלית, זה צריך להיות הכנה מנטלית שמותאמת לאותו אדם, כי אנחנו יודעים שדווקא במקום הזה, דווקא הפעלת לחץ עליו, תוציא ממנו יותר ביצוע יותר אפקטיביות. ונכון שמדברים על לחץ דווקא במונחים של בוא נוריד, בוא נרגיע, אבל אני יכול לומר לך שלא פעמים, לא מעט פעמים, הטכניקה של הפעלת לחץ דווקא הייתה זו הקפיצה את הביצוע בצורה משמעותית מאוד.
מדהים.
ולפעמים אנחנו, את יודעת, כאילו, יחסי ציבור ללחץ הם לא הכי בריאים בעולם, ואולי שווה לתת להם, הוא מדהים. הוא אדיר, כל עוד אנחנו יודעים להביא אותו ברמה אופטימלית, אז...
כן. אז בעצם, אבל רק כדי להוריד את זה לקרקע, בואו ננסה שנייה לחשוב מהם דברים שמעלים לאנשים מעוררות, כזה, כי אמרנו פה עוררות, אני לא יודעת מה אנשים חושבים שהם שומעים את המילה עוררות, אבל מה מעלה לבן אדם את העוררות?
קודם כל, אם נרצה רגע להחליף את המילה עוררות בלחץ, נקבל את אותה...
אוקיי.
זאת אומרת, אפשר להגיד קשר בין עוררות לביצוע, או קשר בין לחץ לביצוע, בעצם זה הקשר שבו אנחנו מחפשים. זאת אומרת, מהי רמת הלחץ שאני זקוק או צריך להיות בה כדי להיות בתפקוד גבוה? אוקיי? זאת אומרת, מהי רמת הלחץ שאני צריך להיות בה כדי שאני אכן יקום ב-6 בבוקר לריצה? או כדי שאכן אני כן יצליח לעמוד במילה שלי. זאת אומרת, מה קורה שם? ולפעמים כשהחבר לא מחכה לי למטה, אני לא אקום בבוקר, או כשלא הצהרתי לעולם שאני הולך לרוץ, אז זה לא יקרה. אז דווקא פה, הפעלת לחץ היא טובה. אבל כמו שאמרת, לעכברי המסכנים שלנו, דווקא כשנתנו להם זרם, הביצוע שלהם עלה. אז לחץ תורם לביצוע עד לנקודה ספציפית, שזה הנקודת הפיק, ששם זה הפלואו, שם אנחנו בפיק פרפורמנס, אבל יותר לחץ, דווקא זה עלול לפגוע בביצוע, וכל אחד צריך למצוא את רמת העוררות שלו, ושם המשחק הוא ויסות.
אז בעצם אתה נתת פה כמה דוגמאות, אמרת נגיד לספר לאנשים אחרים, זה יכול לעלות עוררות. קהל באופן כללי מעלה עוררות. לחץ זמן יכול לעלות עוררות, וגם את זה אנחנו שומעים הרבה פעמים מהאנשים שהם אומרים, ברגע האחרון שיש דדליין, אני בסיאי. למה? כי יש איזה משהו שאני אומרת, עכשיו יש לי זמן תחום לפעול למשימה. אתגר שהוא אתגר גבוה, מעלה את העוררות שלי, נכון? אז תנסו, תוך כדי שאנחנו ככה זורקים לכם דברים, לנסות לחשוב מה זה אצלכם, הדברים האלה שמעלים עוררות לטוב ולרע.
לגמרי, והשאלה תמיד היא, מתי אתם במיטבכם? זאת אומרת, מהם התנאים שצריכים לקרות כדי שתהיו בשיא שלכם? ולא תמיד התשובות הן תשובות ככה, בטח כשיש לי את הזמן שלי לעצמי, לא, לפעמים כשאין לכם את הזמן, ודווקא אתם, לפעמים, דווקא במקומות האלה אנחנו במיטבנו. ולפעמים אנחנו יותר מדי זמן במהלך השבוע, לא במה שנקרא, לא בלחץ הנכון. קצת אני יכול ללכת לשטוף כלים, יכול לזוז קצת. דווקא פה אנחנו רוצים לראות רגע שדווקא פה לחץ דווקא כן משרת אותנו. אז זה באמת שיחה של בנייה מאוד אישית של ה...
וואי, זה מה זה קשה?
אבל זה...
למצוא את האיזון הזה? כי אני חושבת על עצמי רגע, ובאמת, אני חושבת שאני הרבה בכזה, אוי, זה יותר מדי, זה יותר מדי, כזה, זה עובר את גבול הטעם הטוב, ואז אני יכולה לקחת רגע צעד אחורה, ואז אני מרגישה שזה פחות מדי, שיש לי קצת משימות והרבה זמן, ואז זה סתם כזה נמרח, והעוררות היא לא מספיק גבוהה, ואז כל משימה לוקחת יותר זמן, ומבוצעת פחות טוב. וזה נורא קשה למצוא את האיזון, שהוא האיזון המדויק. ולכן, יש לך כזה?
ולכן אין נקודה. אני יכול להגיד לך שכמוני, כמוך, איך אומרים, אני בטח לא מדבר ממגדל השן של זה שעשה והשיג ומוביל, אנחנו, זה יום יומי להיות בהתבוננות של, שנייה רגע, אתה באמת באזור האופטימלי שלך, או שאתה בסטרס קצת, בפאניקה, חרדה, או שאתה שענן קצת, כי היה לך חודש טוב או שבוע טוב, ואתה הורד את הרגל מהגז, אז המשחק הוא כל הזמן, שאם אני טיפה בלחץ, לעשות less is more, שזה כאילו הטכניקה, או אם נוכל לחשוב על טכניקות, זה שם. כל אחד צריך למצוא את ה-less is more שלו. ואנחנו ממש בונים less is more עם לאנשים. זאת אומרת, כשאתה בלחץ, אתה חייב שיהיה לך כלי ל-less is more, לדעת להוריד. ו-more is more זה כשאתה מזהה שאתה קצת מזייף, שאתה קצת נח על זרי הדפנה, שאתה קצת מספר לעצמך שדברים קורים, אבל אתה לא באמת זז, אז שם דווקא הפעלת לחץ, שזה more is more, ייתן לנו יותר. זאת אומרת, יותר לחץ, ייתן לך יותר פרפורמנס.
זה הזכיר לי שאחרי, הרבה אחרי ירקס ודודסון, היה את ניקסון ב-1979, שהוא חוקר שהוא גם חקר לחץ, אבל הוא עשה עקומה קצת אחרת. כי הוא אמר, יש את העלייה והירידה הזאת של, שנגביר לחץ יהיו ביצועים יותר טובים, אבל אז אם נגביר עוד את הלחץ, אנחנו נגיע לשחיקה ולהתעייפות. אבל יש את הנקודה הזאת שהיא בדיוק בשיא, שאם אני אלמד לבסט את הלחץ, להתייחס אליו אחרת, אני אוכל אפילו להגביר לחץ עוד, ולהגיע שם לביצועי שיא. להגיע למקומות שלא ידעתי שאני יכולה להגיע אליהם. וזה המקומות ש... אני חושבת שאתה פוגש הרבה בחיים שלך בעבודה.
וואו, זה מדהים, כי באמת היכולת להיות בפיק היא מדהימה. זה חלומו של כל אדם להיות שם כל הזמן, והשאלה איך מתחזקים אותו, או איך שומרים עליו. אחד הדברים אולי החשובים שאנחנו רוצים לשאול, זה בעצם מי נכנס למשימה, מי נכנס לשם. והלבל הכי נקרא לו נמוך תודעתית, זה להיכנס למשימה, והשחקנים האלה, אנחנו קוראים להם שחקנים שמשחקים כדי לא להפסיד. ואלה חבר'ה שבאמת לא טועים, לא עושים כלום, זה אותם ילדים שחוזרים הביתה ואומרים לאבא, אבא, הפסדתי במשחק, אבל לא באשמתי היה גול. זה אותם חבר'ה, זה החיים. אבל החוויה האנושית שלהם, כשהם נכנסים לביצוע, זה בוא נעבור את זה בשלום. רק לא להיות בפה של אחרים, רק שלא יכתבו על... זאת החוויה. בוא נסיים את המבחן בשלום. נעבור אותו, 60, 70, 55, לא יודע מה המספר היום. מעליהם, יש רמת תודעה קצת יותר גבוהה. חבר'ה יותר אמיצים, שתודעתית הם מבינים שכדי להגיע למשהו, צריך להסתכן, צריך לעשות, צריך להעיז. והם באמת מעיזים. ומה שאצלם, אנחנו קוראים להם חבר'ה שהם שחקנים של הכל או כלום. יש מונח כזה בפסיכולוגיה של הספורט, All or Nothing Thinking, חשיבה של הכל או כלום. או שהתחיל היום מושלם ואז הביטחון טס, חס וחלילה איזה חצי קפה שנשפח לי, תגובה לו משהו בפייסבוק, באינסטגרם אצל מישהו, ואני ככה במסלול תלו למטה. זאת אומרת שהחבר'ה האלה הם יותר מייזים, והביטחון העצמי שלהם נשמר, הביצוע שלהם נשאר גבוה, כל עוד התוצאות מתאימות. זאת אומרת, עדיין הערך העצמי שלהם, השווי שלהם מוכתב על ידי התוצאה החיצונית. זה אותם ספורטאים שמקבלים כפיים תוך כדי משחק, וביטחון שלהם עולה, הערה קטנה מהמאמן ומתרסקים. זה אותם הורים שאם התחיל היום, והילדים התארגנו פיקס לגן, והלכו והכל פי, הכל מעולה, אבל חס וחלילה, הילד שכח איזה בקבוק, אתה צריך לחזור לנסוע ולהביא לו, והכל זה הכל או כלום. ואנשי הכל או כלום הם אנשים שהם מצליחים. מה שמנהל אותם זה תדר ההישג, זאת אומרת, כל עוד מגיעות התוצאות, אני מוכן לסבול את הנפילות, אני מוכן לסבול מה אחרים יגידו. העניין הוא שאותם אנשים כשמגיעים לתוצאות, מה שמתחיל לנהל אותם זה הפחד לא להשיג אותם שוב. ואנשי תדר ההישג זה אנשים שאנחנו רואים אותם לא מעט, זה אנשים שהם מצוינים מאוד במה שהם עושים, אבל כשמגיעים להצלחה, שמה מתחיל הלחץ האמיתי. כי הם הגיעו להישגים, אבל אז הם מבינים שבונה, הסיפור לא נגמר. אני חייב להמשיך ולתחזק את אותו הישג. זאת אומרת שתחשבי הרבה על עולם ההתפתחות האישית, שמלמד אנשים איך להצליח. בוא אני אעזור לך להגיע, להצליח, להיות שם. ואז אתה בא ואתה לומד ואתה מגיע ואתה משיג משהו. אתה מנצח במשחק, אתה מביא ציון 100. אתה מקבל כפיים מהקהל או מעללים אותך בפייסבוק. ואז יום אחרי זה אתה אומר, בוא נעשה יום מדהים היה לי אתמול, אבל משהו בתוכך אומר, שיט, אני לא יכול עכשיו לספק פחות מכל הטוב הזה שיצרתי לעולם. זה אותו איש מחירות שהרוויח 5,000 שח בחברה, ופתאום הוא מרוויח 20,000, ובא אליו הבוס ואומר לו, האלוף שלנו, דני, תותח, 20,000, מדהים. והמחמאה הזאת נמשכת דקה, ואז הוא אומר לו, תוך כדי שהוא יוצא מהדלת של המשרד, אבל שומע דני, חודש הבא, פחות מ-20 שווה כישלון, או 20 זה הבנצ'מרק הבא. זאת אומרת, דווקא ההצלחה אצל אנשי ההישג, מייצרת סטרס שמונע מהם להתקדם עוד פעם.
אני חושבת שהאנשי ההישג הזה הוא, איך שאני מבינה אותו, אתה מדבר קצת על פרפקציוניזם, ואני רואה פה כאילו פיצול לשני סוגים של אנשים בתוך אותו אנשי ההישג. יש את אלה שתיארת שהם דווקא המזליסטים, כאילו הם אלה שהולך להם יחסית, כן, הם מצליחים. וכן, זה מאוד קשה להיות במצב הזה של אני צריכה כל הזמן יותר ויותר, אבל הם לפחות על המגרש. ואני חושבת שבאותה משבצת בדיוק, יש את האנשים שגם מחזיקים באותה תפיסה, אבל מאיזושהי סיבה לא הולך להם, כן? או שהם פחות מוכשרים, או שהם בכלל לא ניסו, ומחזיקים באותה תפיסה, פשוט הנראות של הדבר הזה, זה שהם לא הצליחו כי הם בכלל לא ניסו. כלומר, אם אני בן אדם מאוד מוכשר, אוקיי, ניקח שני אנשים, אחד מוכשר, נגיד באותו תחום, לא יודע, תחום המחשבים, המצאתי. אחד מוכשר ברמה 90, ואחד מוכשר ברמה 70. שניהם מחזיקים באותם תפיסות, שצריך להצליח, שאין דבר כזה פחות מהכי טוב, שכל הזמן אני צריכה להגיע למטרה הבאה. זה שמוכשר ברמה 90, הוא לפחות מגיע לזה. אז הוא חי בסטרס קשה, בתחרות, בלחץ אינסופי, אבל הוא שם. זה שמוכשר ברמה 70, הוא מאמין באותו דבר, אבל הוא לא מנסה, כי הוא מוכשר ברמה 70. אז הוא בכלל לא רואה את עצמו עושה, והוא באיזה ספירלה של אני לא מסוגל.
ואם ניקח את שניהם, באותו מקום, שניהם, מה שבתוכם, זאת אומרת, לוח הניקוד של שניהם שמגדיר הצלחה, זה התוצאה החיצונית.
כן.
זאת אומרת, כל עוד לא הגיע ההישג, אני לא שווה, לא ראוי, ואז מה שקורה, כשהוא מצליח, הלחץ עליו עולה, כי הוא אומר, עכשיו אני חייב, זאת אומרת, הנפש שלו מתמלאת אך ורק כשתוצאה חיצונית מגיעה לשולחן. ואגב, אותם אנשים צונחים למטה, ואז הם קופצים למטה, את יודעת, לאותו אנשים שאומרים, טוב, אי אפשר לקפוץ יותר. הצלחה זה משהו שקשה לתחזק. זה לא קשה לתחזק, פשוט בניתם מערכת יחסים גרועה עם התוצאות. ולכן אנחנו רוצים לקפוץ באמת לתדר הגבוה אולי יותר. תדר האדם השלם, הרעיון בתדר האדם השלם, הוא באמת להגדיר לעצמך אחרת את לוח הניקוד של מהו ניצחון בחיים. ואולי אפשר לתת אותו כמשפט אחד של מה מאפיין אותו, וזה באמת מתקשר לאיך מבצעים בצורה מיטבית תחת לחץ. זה אותו אדם שמבחינתו המשוואה של ניצחון זה לתת 100% למען ההצלחה, אבל לא לתת להצלחה להיות 100% ממי שאני כאדם.
לתת 100% למען ההצלחה?
אבל לא לתת להצלחה להיות 100% ממי שאני כאדם. Mm-hmm. זאת אומרת, תדר האדם השלם באיזשהו מקום, זה אנשים שיודעים ליצור מרווח ביטחון בין האדם לתפקיד. כשספורטאי שלי עולה למשחק, הוא לא שלי, הוא שלו, אבל לצורך העניין, אם יש משהו שחשוב לי להראות לו, ללמד אותו בתחילת הדרך, אתה לא ספורטאי שהוא גם בן אדם, אתה בן אדם שמשחק מעולה כדורגל. אתה לא איש עסקים שהתוצאות שלו מעידות על מי הוא כאדם, אתה בן אדם שכנראה עושה לא רע עסקים. אתה בלוגר או פודקסטר שהאזנות יעידו על מי אתה כאדם. אתה אדם מדהים שיודע כנראה להעביר תוכן מעולה, או שאוהב להעביר תוכן בפודקסטים, וככל שמייצרים לאנשים מרווח ביטחון בין האדם לתפקיד, הוא פתאום מקבל את ההבנה ש... בונה, לא מוכים באמת לי כפיים, מוכים לתפקיד כפיים, מוכים לאיזשהו דמות כפיים. וזה בהתחלה קצת כואב, כי אתה אומר, רגע, כשאני מנצח, לא מוכים לי כפיים? לא, לא מוכים לך כפיים. מוכים לדמות של הכדורגלן, מוכים למנכ״ל, מוכים לשם שלך בפייסבוק, למה שאתה מייצג, לא מוכים באמת לך, כי זה כואב. כי אתה אומר, בונה, אבל עבדתי נורא קשה בשביל להגיע לזה. אבל דווקא היכולת להשתחרר מההזדהות שלי עם התוצאה, מאפשרת לי להיות קצת יותר רגוע בביצוע. כי לא באמת מוכים לי כפיים, לא, אתה לא כזה חשוב, אני אומר את זה בקטע, זה משחרר, זה קצת כואב, אבל זה משחרר. אתה לא כזה רלוונטי, לא באים לאיתן עזריה, לא באים ליהודית קץ, באים לקבל את מה שיש לנו להביא לעולם. וכשאתה קצת יוצא מהדרמה האנושית שלך, ואתה קולט שאתה לא כזה, כאילו, מעניין כמו שחשבת, אתה אומר, בוא נעים, לא מעניין, פחות אני אגיד את מה שאני רוצה. לפחות אני אעשה את מה שאני מאמין בו, לפחות אני אשחק כל אין, לפחות אני אעיז עם הספר הזה שאני חולם עליו, או לפחות אני אגיד את מה שאני רוצה בישיבה, או לפחות אני אגיד לבן או בת הזוג שלי את מה שאני מאמין בו. ואז כשההשלכות של התוצאה קצת פחות משמעותיות, אפשר לנשום קצת ולהגיד מה שבא לי.
רציתי קודם כל לחבר רגע את המאזינים לאיפה אנחנו בשיחה. אנחנו בהכנה ללפני, נכון?
אמרנו
שאנחנו מחלקים את זה לפני, תוך כדי ואחרי. אז עכשיו אנחנו בלפני, ואני מאוד מתחברת לזה. אני חושבת שאיך שאני מנסה לחשוב על זה לפעמים, זה שאני אומרת לעצמי, אני רוצה לנסות להיות בסדר עם זה, שאולי זה לא יהיה טוב. וחוויתי את זה עכשיו, לא מזמן הזמינו אותי לדבר בכנס TEDx, וזה נורא נורא הלחיץ אותי. זה גם הלחיץ אותי כי זה פשוט בא לי בטיימינג לא מתאים בחיים. באמת, זה היה כזה לפני מעבר דירה, לא מזמן הולדה לי בת, הכל היה ביחד, אין מסגרות באוגוסט, כאילו הכל היה כזה לא טוב עכשיו, אבל החלטתי כן ללכת על זה, אז זה הלחיץ אותי, וזה גם הלחיץ אותי כי משהו בשם הזה שנקרא TED, נתן לזה כל מיני משמעויות של זה חייב להיות טוב. ואני כבר יודעת שברגע שאני חושבת על משהו שהוא חייב להיות טוב, הוא לא יכול להיות טוב, אני לא מסוגלת להפיק כלום, אני מסתכלת מול הדף, יש לי רק את זה חייב להיות טוב הזה, ואני לא יכולה לכתוב את ההרצאה, אני לא יכולה לעשות כלום. ומתישהו אמרתי לעצמי, את צריכה להיות בסדר עם זה, שזה לא יהיה טוב. תעשי את הכי טוב שאת יכולה, אבל יש מצב שזה לא יהיה טוב. ואני חייבת להגיד שעד הרגע שעליתי על הבמה, ואפילו תוך כדי שהייתי על הבמה, חשבתי רק על אולי זה לא יוצא טוב, ואני מנסה להיות בסדר עם זה. זה לא שאני שמחה מזה, זה לא שאני כזה, זה כבר, מה יוצא טוב. אבל אני כזה... בסדר, אז עשיתי את זה והתאמצתי ואמרתי לזה כן, והיו פה אנשים שצפו בי ואולי יצפו בזה אחר כך, לא יודעת, ביוטיוב, וזה באנגלית, אז זה כאילו נתן לזה עוד יותר כזה לחץ, ואמרתי, יש מצב שזה תהיה הרצאה TED לא טובה. ומה יקרה? שום דבר. ואני חייבת להגיד שאני לא חושבת שהגעתי לתוצאה הכי טובה שיכלתי להגיע. כאילו זה לא שלפני הייתי כזה, אוי זה יהיה גרוע ואז זה היה מושלם. אני חושבת שהיה בסדר. אני חושבת שביחס לנסיבות, אחלה אפילו. אבל זה לא שאני מסתכלת על זה ואומרת, עמדת במטרה שלך.
אז תחשבי רגע על הנקודה הזאת.
כן.
אוקיי?
והנה אני כאן, חיה.
והנה את כאן, חיה ונושמת.
לא סקלו אותי, יש לי חברים.
נראה לי שטד ממשיך לעבוד יפה, ואתי שם. אז בדיוק מתחבר לשיחה שהייתה לי עם ספורטאי יום לפני משחק על אליפות, משחק שמכריע את גורל אליפות המועדון, זה היה בפועל באר שבע, עיר שלא זכתה 40 שנה באליפות, תחשבי, זה חתיכת רגע, וזה לחץ נורא גדול, ושאלתי את אותו שחקן, תגיד, מה יקרה אם תיתן משחק מושלם ותנצח?
זה 40 שנה על הכתפיים של הבן אדם. 40 שנה על הכתפיים,
עכשיו, זה לא רק 40 שנה.
לא חי אפילו 40 שנה.
כולם מצלצלים אליו, זה הכל עליך, רק אתה יכול, רק אתה תצליח. העיתונות, יש קרב בין הקפטנים. הוא נגד, זה נגד זה, ומי ינצח, ועל מי המשקולות. זה יום נורא נורא קשה. וכי אתה סוחב סטרס נורא נורא גדול מהבוקר, ובכלל 10 חודשים של עונה. שאלתו, מה יקרה אם תנצח? אז הוא אמר, מה זאת אומרת, יכתבו על שמנו רחובות, יהיה פה מטורף, לא ישכחו את זה. אז אמרתי לו, וחודש, חודשיים אחרי, מה יקרה? זה אומר, מה זאת אומרת, נזכה באליפות, נתושש, נלך לחופשה, נחזור, נצא עוד פעם לאליפות, העיר תחזור לקדמותה, וירצו עוד פעם אליפות. ושאלתו, מה יקרה אם תפסיד, ונפסיד? אז קודם כל, זה חוויה נורא נורא קשה. אמר לי, אנשים פה יבכו. בכל זאת עבדנו פה שנה שלמה לסג שלא היה פה כל כך הרבה זמן, וזה יהיה מטורף וקשה. ואמרתי לו, אז מה יקרה חודשיים אחרי? זאת אומרת, העיר תתאושש לאט לאט, תלקק את הפצעים, וננסה שוב פעם לזכות באליפות. ואז שאלתי אותו, ומה יקרה אם לא תהיה אתה באותו משחק? ואז הוא ענה לי משפט שאני לא אשכח, שאני חושב שהוא המהותי, הוא אמר, את זה אני לא אשכח כל החיים, ואני לא אסלח לעצמי. זאת אומרת שהוא כן סלח לעצמו על אם הוא ינצח, והוא הבין שהחיים ימשיכו. הוא כן הבין שאם הוא יפסיד, החיים ימשיכו. אבל הוא כן הבין שאם הוא לא יהיה הוא, בשיא האותנטיות שלו במשחק, בשיא האומץ, בשיא המוכנות להיכשל וליפול, שם זה באמת ההפסד הגדול ביותר. ולפעמים אנחנו זהירים מדי, כי אנחנו עסוקים בתוצאה, ולא עסוקים באמת בניצחון האמיתי, שזה להיות הטוב ביותר שאני יכול להיות באותו רגע, ולהיות הפגיע ביותר, ולהעיז ולעשות דברים אמיצים, כי את זה אנחנו לא שוכחים. ואני חושב שאם יש משהו, אני חושב שדיברת עליו באחד הפרקים, אבל המסגור שלו הוא די פשוט ברמה של, אני באמת לא רואה אנשים שמתבאסים על זה שהם לא מגיעים לתוצאות. אני באמת לא רואה. הבאסה הגדולה זה שאני לא עומד במילה שלי לעצמי. הבטחתי להגיד את מה שאני רוצה להגיד בישיבה ולא אמרתי. על זה אני כועס. אני כועס על עצמי שלא עמדתי במילה שלי לעצמי. אמרתי שאני ידבר ואני אגיד את מה שאני מאמין בו, ולא עשיתי את זה. אני שעה כותב את ה-SMS הזה ואני לא שולח אותו. על זה כואב לנו. על זה כואב לנו שאנחנו לא שלמים ממי שאנחנו רצינו להיות. אז כשאנחנו מדברים על מימוש פוטנציאל ועל מילים גדולות, זה יכול להסתכם במאוד פשוט. המדד הזה זה מדד שאנחנו קוראים לו מדד אומר עושה. המדד אומר עושה, זה אומר כמה עשיתי ממה שאמרתי שאני אעשה. הגדרתי שאני רוצה להגיד X היום, הגדרתי שאני עכשיו, אתה לא חייב להגדיר דברים שאתה לא יכול לעמוד בהם, תגדיר רק מה שאתה יכול לעמוד בו. אבל עליו תהיה עולין.
אמן. אני רוצה להגיד על זה משהו אחרון שאני חושבת, או לפחות, אתה יודע מה, אני מרגישה לפחות לגביי, ואולי זה נכון לעוד אנשים, שמשהו במעבר הזה בין מה שקראת לו תודעות, מהשנייה לשלישית, הוא לא מלא ברגשות חיוביים. כאילו זה לא כזה כיף להיות בתדר האדם השלם הזה, כאילו זה, כשאתה מתאר את זה, זה נשמע כמו איזה מצב מאוד חיובי, ואני חושבת שהתוצאה שלו בטווח הארוך היא חיובית, אבל לפחות אצלי אני מרגישה שיש בו איזושהי איכות של קנייה. כאילו, אני אומרת כזה, אין לי ברירה, כאילו, הייתי רוצה להיות זו שיודעת שהיא תצליח לבצע כמו שחלמתי לבצע, ושאני אעשה את הכי טוב שהייתי יכולה לעשות, אבל אני לא, אני פשוט לא. כאילו, אני לא יכולה. הנה, יש לי עכשיו שני ילדים, זאת לא ישנה בלילה, יש עוד דברים בחיים, אני לא הולכת עכשיו לא לישון לילות, כי אני כבר לא בת 20, אז יכלתי לעשות את זה, עכשיו אני פשוט לא בצליחה. אז אני פשוט נכנעת לתוך זה.
ובזכות הכניעה, הביצוע שלך השתפר.
אולי. ואולי לא.
ואולי לא, אבל יותר, הסיכויים גדולים יותר, שהוא השתפר בזכות הכניעה הזאת. כי אם את אומרת, מה זאת אומרת? יש ילדים, אני במעבר דירה, אני באטרף של החיים, זה חייב להצליח, מה קורה? גם את לא משיגה, את גם בסטרס וגם בתסכול. מצד שני, כשאת מדברת על הקנייה, זה בדיוק טכניקת לסיזמור. אני מבינה שהחיים שבהם אני נמצאת עכשיו, לא יאפשרו לי את השלוש שעות כתיבה משוחררת שלי, ולא יאפשרו לי עכשיו את, לא יודע, מה, צילום וידאו או איזה כתיבה של פוסט, ואני בסדר עם זה, ואני כנועה לגמרי לא לתוצאות, אני כנועה לגמרי לתפיסה שאני חייבת להביא את זה. וכשהעיניים מפסיקות להיות על התוצאות ומתחילות להיות על הביצוע ועל ויסות הלחץ ועל טיפה קצת לתת רספקט למה אנחנו שולטים בו ובמה לא. והיופי הוא שכשאתה משוחרר מהתוצאה, הביצוע, זה פרדוקסלי, שאתה משוחרר מהתוצאה, הביצוע שלך משתפר.
ואסור לנו להגיד את זה.
למה?
כי אז אנחנו מתחזקים את הפרדוקס. כלומר, אז אני עדיין מצפה
נכון.
לשחרר את התוצאה, ושאז התוצאה נכון. תשלם לי בזה שהיא תהיה יותר טובה.
נכון, וזה אחת הדרכים, אני חושב, כן, שאפשר ללמד את מה שאנחנו כאילו מדברים עליו כאן, אבל רעיון הוא באמת להגדיר אחרת את לוח הניקוד, וזה מאתגר, כן? וזה מאתגר לעשות את זה, כי אתה נורא רוצה להגיע ולהצליח ולהשיג, וזה נורא קשה לו לעוף על עצמך כשיש כפיים, זה נורא קשה לעשות את זה, כי התרבות שלנו מתחזקת את הערך העצמי התלותי.
כן. אתה יודע, אתה זורק אותי הרבה, כזה בעולמות הטיפול, משתמשים במה שנקרא פסיכולוגיה פרדוקסלית. שמי שהגה את זה, זה ויקטור פרנקל, בן אדם תרם הרבה דברים לאנושות, גם את זה, כאחת משיטות הטיפול. ופסיכולוגיה פרדוקסלית בעצם מדברת על, ההפוך על הפוך הזה, שזה קצת כמו ש, אתה יודע, ניקח את זה רגע בדוגמאות הפשוטות שאומרים לילדים כזה, לא, אני לא רוצה שתשב לידי, ואז, ואז הם יותר רוצים שתשב, אבל אם ניקח את זה רגע לעולמות שלנו, אז בעצם אנחנו מדברים פה על כל העולמות של חרדת ביצוע, נכון? חרדה, זה יכול להיות חרדה מול קהל, זה יכול להיות חרדה במיטה שיש לאנשים, וזה יכול להיות חרדה על המגרש ספורט, ובמבחן, כל חרדת ביצוע שהיא. ובדרך כלל בטיפול בחרדה, משתמשים בפסיכולוגיה פרדוקסלית, בעצם עוברים ממצב של לא, תירגע, אין לך חרדה, הכל בסדר, הכל ילך חלק, אתה תהיה מעולה, שכל הדברים האלה הם פשוט לא עובדים למצב של אולי לא יהיה בסדר, ואפילו יש סיכוי גבוה שלא יהיה בסדר, ויכול להיות שאת תעלי על הבמה ותחטפי את כיף חרדה, ויכול להיות שתגיע למבחן ויהיה לך בלייקאוט, ובוא נלמד להיות בסדר עם הדבר הזה, כי זה מה שהולך לקרות. ואז המערכת הפנימית שלנו היא לא עסוקה לפחד מהתוצאה הזאת, כי בעצם יש לנו איזה חרדה מהחרדה, נכון? כשאנשים מדמיינים את עצמם, מגיעים לאיזשהו ביצוע C, אז הם מפחדים מזה שהם יהיו בלחץ, נכון? הם לא מפחדים ממה יהיה על הבמה, הם מפחדים מזה שהם יהיו בלחץ, ואז הלחץ ינטרל אותם. אז בוא נעבוד עם זה שאתה תהיה בלחץ. בוא נלחיץ אותך בכוונה. וזה גם מה שעושים בטיפול בחרדה. בוא נעלה את רמת החרדה. זה מה שבאנו לעשות, להיות בחרדה.
ולהיות בסדר עם זה.
כן, ואולי לא להיות בסדר עם זה, אולי להשתגע. כלומר, ואני חושבת שזה מאוד תקף לכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, שאנחנו רוצים ללמוד לשאת את הלחץ הזה. לגמרי. ולא למזער אותו.
גמרי. יש פה כל כך הרבה
סתירות פנימיות.
אחד, כן, מצד שני, אתה באמת צריך לצאת לחיים ולעשות משהו. זאת אומרת, התוצאות שלנו לא יקרו מעצמן, הדרך להגיע אליהם זה להיות בביצוע, בעשייה, בפעולה, בדרך שלנו, ובאמת יש לנו הזדמנות אדירה לפתח מערכת יחסים חדשה עם הדבר הזה שנקרא לחץ, לחץ בזמן ביצוע, בכלל עם כל מה שקורה לנו במעבר הזה, כי הרבה אנשים בכלל אומרים מראש, אני נמנע מהאפשרות להיכשל, בוא לא נצא לדרך. כאבי בטן, לפני מבחן, לפני משחק, לפני הרצאה,
יש לי
כאבי בטן לפני, היה לך לפני תד? ככה.
מה זה היה לי?
כן? אז תחשבי מה לימדו אותנו, שכאבי בטן, פרפרים, זה סימן ללחץ. סימן שמשהו לא בסדר.
הזעה, דופק, רעידות, חולשה.
תחושה שהראש על 200 קמ"ש, רגליים כבדות, כל התסמינים האלה.
סחרחורת.
תחשבי על כל אלה, ניקח אפילו שניים, רק תנבין כמה אנחנו לא יודעים על עצמנו, לא, זאת אומרת, אנחנו לא ממש יודעים על עצמנו כמה הגוף שלנו חכם. שביא על כאבי בטן, התחושה הזאת. ישר הולכים לשירותים, ושיט, אני בשירותים, ואני אומר, בוא נע.
אני הולכת לשלשל באמצע הרצאה.
זה הולך להיות היום הגרוע בחיי, אבל תראי כמה הגוף חכם. מסתבר, לא מסתבר, מסתבר, שהגוף שלנו כל כך חכם שהוא מפסיק את פעולת העיכול. יש לנו את כיס המרה, יש לנו את הנוזל המרה, שהוא מופסק. למה? הגוף חכם, מה הוא אומר? עד עכשיו לפני הרצאה, תד. את לא הולכת לאכול סטייק, אני לפחות מקווה, לא תאכלי על הבמה. מה הגוף אומר? איך נעזור ליהודית להיות יותר כלילה? שולח אותך לשירותים לא כדי שחלילה כאילו תתבאסי על עצמך, אלא כדי שהגוף יהיה יותר כליל. אוקיי, פחות נוזלים, פחות זה, ואז מה? אנחנו למדנו שהליכה לשירותים משמעותה היא לחץ. לא נכון. הליכה לשירותים משמע הגוף מתכונן לביצוע מקסימלי, משחרר כמה שאפשר, כדי שנהיה כלילים בהרצאה. ופתאום, רגע, לימדו אותי שדפיקות לב זה סימן ללחץ, זה בכל הסרטים של מיקי מאוס, אנחנו רואים שבכל החינוך הזה דופק הלב כשבלחץ. וואי, אני בלחץ, דופק לי הלב, אבל למדנו שדפיקות לב שווה לחץ. לא, דפיקות לב זה מעולה. הגוף מזרים דם לכל חלקי הגוף בצורה מהירה יותר, ועל כל תסמין ותסמין שנעלה כאן, ונעלה יש עליו כאילו את הגיבוי המחקרי הכזה מקסים, שזה הסימן האמיתי. אז כשאנחנו, רגע לפני שאנחנו עושים את המעבר מהתכנון לביצוע, אנחנו רוצים להבין שכל מה שהגוף שלנו עושה הוא לטובתנו. שנייה רגע נסמוך דקה על חוכמת הגוף ונבין שכל מה שהגוף שלנו עושה הוא לטובתנו, אם רק נמסגר את זה נכון. וזה באמת החלק הנכון. אפשר ללכת עם זה באמת לכל מקום. הזעה זה כדי טיפה להתקרר. יש באמת, מי שרוצה, כן. בספר Over Achievement יש פירוט מדהים של הדבר הזה, אפשר ללכת עם זה גם למחקרים.
כן. אז בינתיים בשלב ההכנה, דיברנו הרבה על ה-state of mind, על המיינדסט שלנו, דיברנו גם על העניין של הפוקוס בין תוצאה לבין האדם או התהליך, או אפשר לתת לזה כל מיני שמות. דיברנו על איך אנחנו תופסים את הלחץ בחיים שלנו, ודיברנו על לחשוב מה יכולים להיות האתגרים, ואיך אני יכולה להתכונן אליהם מראש.
בול, וואו, יופי. סיכום יפה.
תודה. אבל עכשיו אנחנו עוברים לחלק הבא, שאני חושבת שהוא החלק שבטעות רובנו חושבים רק עליו, כשאנחנו חושבים על תפקוד תחת לחץ, שזה באמת התוך כדי. עכשיו אני על הבמה, במגרש, במיטה, בדייט, אני בתוך כדי האירוע הזה, ואני מרגישה את הלחץ, ואני צריכה להמשיך לתפקד. מה עליי לעשות, איתן?
קודם כל, אתה יודעת, זה יקרה, וזה בסדר שזה יקרה, וזה שם כדי להיות. אז קודם כל, באיזשהו מקום דיברנו על זה בהתחלה, אבל היכולת שלנו לפרוח היא דווקא שם, ברגעים האלה של הלחץ. מטרת העל שלנו במעניתיים, אם נסכם את זה במשפט, זה להיות במקום שאנחנו לא באמת חושבים על הסיטואציה, לא חושבים על הרגע, וכמה קל לי להגיד את זה עכשיו, אנחנו פה במזגן מקליטים את הרגע הזה.
ממש, שמחים בזה.
כן, אז אחד, ככל שאנחנו עושים את ההכנה טובה יותר, התוצר של הביצוע יהיה גבוה יותר. בזמן ביצוע, עיקר העבודה שלנו זה ויסות הלחץ. זוכרת שדיברנו על החוק, יורקס אנד דוטסון והעקומה והכל, במקום הזה, אנחנו צריכים להיות כמו חבר'ה עם כפתור ווליום כזה, ולדעת להוריד או לעלות, אוקיי? זאת אומרת שבזמן ביצוע, שני הדברים המשמעותיים, אם ככה ניתן שם קוד, זה less is more ו-more is more. מה זה אומר? זה אומר שאם אני מרגיש שאני over לחץ, אני צריך להנמיך את הווליום, ניתן עוד שנייה דוגמה אפילו פרקטית לזה, ואם אני מרגיש שאני קצת ככה נינוח, אז אני כן צריך להעלות את הלחץ. עכשיו, יש הבדל מאוד משמעותי בין איזה ביצוע זה, אוקיי? יש הבדל משמעותי אם אני על הבמה, אז אין לי דקה ואני צריך להיות בהרצאה סוחפת, לבין אם אני עכשיו ביום שלם עם הילדים שאני בסטרס גדול בו, ולכן פה נכנס דווקא העניין של היכולת שלי להיות מוכוון מטרה. הרעיון של מטרות בטח בביצוע הוא קריטי משמעותי, ויש לו מתנה נורא נורא גדולה. מה שאנחנו עושים בגדול זה די מכוונים לנו שלושה עוגנים, קורא לזה מטרות מבוססות ביצוע, אלה שלוש מטרות שהם צריכים להיות לנגד עינינו, שמבחינתם אנחנו תמיד חוזרים אליהם. אם אני לפני ההרצאה, אז שלושת הנקודות המרכזיות של ההרצאה, אליהם אני תמיד חוזר. זה מה שחשוב לי להעביר. אם אני ביום שלי ויש לי 400 משימות, אז יש לי את ה-2-3 משימות שאני חייב לעמוד בהן, מבחינתי זה, לשם אני חוזר. וזה המקום, כמו מצפן שאנחנו רוצים לחזור אליו. זה בגדול, זה נקרא אביסות. כן? באנגלית זה ה-self-regulation, לזהות שזזתי, ימינה או שמאלה, ולחזור לשם. ומי שיודע לתקן, באמת מגיע להישגים, וזה גם אולי אחד הנושאים שדיברנו עליהם, חוסן מנטלי בהגדרה שלו, והגדרה דווקא בעולם הפיזיקה, היא הגדרה מדהימה שאני חושב שאפשר להעלות אותה כאן, שחוסן זה היכולת של חומר שהופעל עליו לחץ ונדחק, לשחזר את עצמו ולחזור לצורתו המקורית. תחשבי רגע, כאילו, אנחנו צריכים לקמור איזשהו ספוג, כן? כי אם נמאח בלון הוא יתפוצץ, אבל אם נמאח ספוג ונשחרר את היד, בשלב מסוים הספוג יחזור לצורתו המקורית, וזה בדיוק העניין של איך לתפקד תחת לחץ. לקבל את המעיכה של החיים, לקבל את הלחץ, לקבל את התגובות הלא נעימות של העולם, ולהבין שגם אם הם לחצו אותנו שנייה, הכל טוב. בוא נחזור רגע לבייסיק שלי, ושם אני רוצה להמשיך להתמקד. ואנחנו, יש לנו את התכונה הזאת של הספוג, ספוג הפלא אפרופו. ולהיות כאלה, זאת המטרה. ולא להיות תגובתי, כי שום תוצאה בתוך הביצוע לא מידע עליי שום דבר, אם אני באמת מרוכז בביצוע המקסימלי.
אני ממש ממש מתחברת לזה, גם ברמת החוויה. אני כזה חושבת על מקרים שהייתי צריכה לתפקד בתוך סיטואציה מלחיצה, והרצאות זה באמת הרבה דוגמאות אצלי, כי זה אירוע שממשיך להלחיץ אותי כל החיים, ואני תוהה מתי זה יעבור, אם בכלל. אבל גם אירועים אחרים, כמו הלכתי בעמיים לאיבוד בהימאליה, נגיד, זה היה די מלחיץ. היו עוד, אתה יודע, בכביש, יש הרבה סיטואציות מלחיצות, ואני חושבת שעיקרון שעכשיו כשאני מנסה לנסח אותו לעצמי, זה עיקרון שאני יכולה לקרוא לו כזה להמשיך. פשוט נפלתי, התבלבלתי, יצא לי מביך, זה היה גרוע, לא היה טוב עד עכשיו, אני במקום שאני לא יודעת כזה, אתה יודע, אפשר למצוא את נקודות השפל האלה בכל מיני דרכים, ופשוט להגיד לעצמי, יאללה, נקסט, תמשיכי, כזה, בואי תעשי את הדבר הבא, את הצעד הבא, תעברי לשורה הבאה, תדברי עם הבן אדם הבא, פשוט תנסי רגע לצאת מהסרט, שהוא הרבה פעמים זה שמעסיק אותנו של, אוי, זה היה גרוע, הרסתי את זה, פישלתי, אני לא יכולה יותר, עכשיו הכל יהיה זה, כזה, נכון, אנחנו נכנסים לאיזה סרט, ואז הסרט מונע הוא כאילו עוד יותר
הסרט מלחיץ אותך, לא הסרט שאת, בדיוק.
ואם אני מצליחה, לא תמיד, אבל אם אני מצליחה להגיד לעצמי, אוקיי, זה היה מזעזע, מה לעשות? בסה, בסה. אבל עכשיו תמשיכי.
ואת יודעת שעיקרון הנקסט הוא אחד ה... הוא אגב ככה קוראים לו.
עיקרון הנקסט? זה יותר יפה מלהמשיך.
עיקרון הנקסט זה הרבה יותר טוב.
שאומרים את זה באנגלית, זה נשמע יותר טוב.
אז אותו למדתי מאברהם גרנט, שככה אימן אותי כספורטאי צעיר במכבי חיפה, ונקסט הוא אחד העקרונות המנצחים. עכשיו אם ניקח רגע את העיקרון הנקסט למאה ה-21 בחיים, אז אם תחשבי על זה, היכולת שלנו להיות בהתאוששות מהירה, זה משהו שאנחנו צריכים להתאמן עליו.
אז היה את הסיפור הזה של זאת שהתמודדה באולימפיאדה בריצה.
סיינית העולם, חסן.
כן.
כן, שנפלה מהמקום האחרון, קמה ופשוט פרקה את המסלול.
הייתי באלה מזה.
אנחנו לא יכולים ללמוד להתאושש במאני טיים. אנחנו צריכים מראש להחליט שאנחנו אותם אנשים שללא תלות בתוצאה, בחוויה, במה שקרה באירוע, נקסט זה חלק מהסיפור שלנו.
זה מדהים. כן, אני חושבת על עצמי במקומה, אני מדמיינת רגע את הסיטואציה, נופלת באמצע ריצה כזאת, זה כל כך קשה להשלים את זה, זה הכי כזה, אוקיי, נדפק, בסדר, אפשר להשלים עם זה, אפשר להתנתק מהתוצאה, אבל זה נדפק, זהו, נפלתי באמצע הריצה. והאמונה שהיא יכולה לקום ולהמשיך להשיג ולעשות את זה, זה היה מטורף.
תחשבי כמה, באמת אפשר ללכת אפילו, כמה צניעות יש בליפול, והאגו שלך אומר לך, די, נגמר הסיפור, לאן את רצה? לאן תקומי?
מה תגיד, שביעית עכשיו?
שביעית, סבבה, עדיף לך כבר להישאר, והיכולת הזאת באמת, כי הניצחון הכי גדול, ויכולים לראות את זה רק באמת בקרייססים של אנשים, שמבחינתם זה כבר לא הפודיום, זה מי אני כאדם בזהות שלי, אני לא קוויטר, אני אחד שמבחינתו לתת את הבסט, ואנחנו רואים את זה באמת בצורה מוחשית, ראינו את זה באולימפיאדה בצורה לא נורמלית, מעוררת השראה, כמה אנחנו, זאת אומרת, אפשר לראות את זה נורא קל בספורט, ואם ניקח את העיקרון הזה לעצמנו, אנחנו אולי לא נחווה תוצאות מושלמות בכל רגע נתון, אבל אתה תלך לישון כאדם שלם, ולזה אין תחליף. היא הלכה לישון טוב, נכון, הלכה עם מדליה. אבל כמה כמוה קמו והתאוששו, ולא חסרים סיפורים שמדברים על יכולת ההתאוששות, ועל כמה יצרה אצל אנשים מדליות ותארים, אבל כאדם, בזהות שלי, אני מגדיר ניצחון אחרת בזמן ביצוע. בזמן ביצוע זה ללא תלות במה יקרה, אני ממשיך ומשחק עד הסוף. ואני יכול להגיד לך שכשאנחנו בנינו לשחקנים לאורך הדרך, ממש, אני לא אקרא לזה נהלים, אבל אני אקרא לזה מטרות של מה הולך לאפיין אותנו כקבוצה, מהי הזהות המנצחת שלנו. אז אחד העקרונות, העקרון הנקסט, הוא באמת נקרא ככה. זאת אומרת, אין לנו בעיה שתעשה מהלך אמיץ ונועז ותיקשל בו. יש לנו בעיה גדולה מאוד אם לא תחזור בספרינט כדי להחזיר את הכדור שוב לקבוצה.
כן, אבל יש לי שאלה על זה. בעצם אני חושבת שהכותרת שאתה מביא איתך הרבה פעמים זה העניין הזה של ביצועי C, נכון? ואנחנו אומרים עכשיו הייתי תוך כדי, נפלתי, אני צריכה להמשיך, זה כבר לא יהיה ביצוע C. זה כנראה, כן? פה יש לנו איזה נס של איזה חסן אחת, אבל בדרך כלל, אם נפלתי ואני כן מצליחה להמשיך, זה לא הולך להיות ביצוע C. אני כן חושבת שאפשר לדבר על דפקוד טוב תחת לחץ, אבל C בו.
אני חושב שהמקום הוא באמת, זה כותרת יפה, נכון? ביצוע C ולהיות שם. מה שדיברנו בהתחלה, השאיפה היא להיות בביצוע C. להגיד לך שאנחנו יכולים להיות שם 90%, 100% מהזמן, זה לא יהיה רציני, לא מבחינתי ולא מבחינתו של אף ספורטאי. אבל אנחנו כל הזמן מתקנים את עצמנו בדרך לעבר הפסגת הביצוע C. ביצוע C זה אפקט מצטבר של אלפי תיקונים, אלפי התחלות חדשות, אלפי נפילות וקימות. זה הרגע הזה שרואים אותו כרצף ממש חזק מאוד של בונה, ווינר, לא, הוא לא ווינר. הוא פשוט התאמן בלהיות 4,000 פעם על הרצפה ולקום מהר יותר מכולם, נכון, זה הפך אותו לווינר בסוף, אבל הווינריות היא בעצם על היכולת לתקן בלי שיפוט עצמי. אז היא אמרנו שמצב אחד זה בעצם התיקונים, המנטליות החשובה בזמן ביצוע זה להיות במקום של מנטליות לא שיפוטית, זה לא טוב או רע, זה לא אומר עליך כלום, זה פשוט זה מה שזה כרגע. מחול לך כפיים, לא מחול לך כפיים.
תבוא
כן,
לעשות את העבודה, אתה אומר.
בוא תעשה do your job, בספר שנקרא Winning Ugly, שכחתי את שם ה-Winning Ugly, זה הזה, בוא תעשה את העבודה. בוא, שתחרר רגע מה זה אומר עליך, ומה זה, זה לא אומר כרגע כלום. בוא, come to do your job.
כן. אני יודע שעוד עיקרון שאני חושבת עליו, שיכול לעזור תוך כדי, שיהיה שם מישהו שאוהב אותי, שאכפת לו ממני, שעוזר לי, ולפעמים אני צריכה למצוא את המקום הזה בתוך תוכי, שאני אהיה הבן אדם הזה, שזה אולי יותר קשה, ולפעמים זה אנשים בחוץ, ואני חושבת על החתונה של מקס ושלי, שעשינו כל מיני דברים מקוריים שם, ואחד מהם היה ששרנו, ביצענו ביחד שיר. עכשיו, אף אחד מאיתנו הוא לא, אתה יודע, איזה מוזיקאי, אני קצת שרה, הכי חובבני, מקס מנגן בפסנתר, פחות חובבני ממה שאני שרה, אבל עדיין, אתה יודע, לא איזה נגן פסנתר. ועשינו כל מיני דברים מוזיקליים בחתונה, אבל החלטנו שאנחנו נבצע ביחד שיר, בחרנו שיר Fly Me to the Moon של פרנק סינטרה, והתאמנו עליו מלא 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 זמן, אני הבאתי מורה לפיתוח קול, הוא לקח את המורה לפסנתר שלו, נפגשנו עם שתי המורות שלנו בחזרות, באמת השקענו והגענו כזה לרמת מוכנות מאוד יפה עם השיר הזה, וכמו שאתה מבין בזמן האמת דברים קרו אחרת, ובאמת זמן האמת זה לא כמו זמן הביצוע, ואיכשהו מצאנו את עצמנו כזה יוצאים מסינכרון, לא באותו קצב, מקס הפסיק לנגן באמצע, אני נראה לי זייפתי, כאילו אני לא יודעת מה הלך שם, אבל בוא נגיד שזה לא היה ביצוע מאוד מרשים לשיר, ואז הקטע כזה שמקס עצר, וזה היה ברור שזה לא הולך לכיוון הנכון, ואז כל הקהל שבמקרה היה הקהל הכי אוהד שיהיה לנו אי פעם בחיים, עשינו חתונה מאוד קטנה, אז באמת כזה המאה האנשים שהכי אוהבים אותנו בעולם, היו שם הקהל שלנו, וכולם כזה מחו לנו כפיים, ועשו כזה צחקו, ופשוט המשכנו לנגן באותו רגע, כאילו הוא המשך לנגן, ואני המשכתי לשיר, ואני לא אגיד לך שזה הפך לכאילו ביצוע מושלם, אבל זה היה יותר טוב, ובסוף זאת הייתה חוויה טובה, שזה מה שאני רוצה להגיד, שלמרות שבתכלס הכי פישלנו, וכן היה לי אחר כך כזה תקופה שלא יכלתי לשיר את השיר הזה, אבל בסוף זה נצרב לי כמשהו שהוא היה חוויה חיובית, למרות שבעצם סוג של נכשלנו מול 100 אנשים הכי קרובים אלינו בחיים. ואני מחברת את זה למקום של, אם יש מישהו שיכול להיות שם, שבאמת אוהב אותנו, שאכפת לו מאיתנו, שרק יהיה שם כזה בקהל, שנחזיק אותו מנטלית, שיהיה לצידנו, שנוכל להתקשר אליו, משהו שאנחנו יכולים להחזיק את זה, זה יכול לעזור.
את יודעת, יש, בהתקשר למה שאת אומרת, את ג'ון וודן, שהוא היה מאמן כדורסל, ואיש באמת שחינך דורות הוא חינך דורות לא רק של ספורטאים, אלא גם של אנשים באמת מיוחדים, שגידלו משפחות טובות. ואחד המשפטים שהוא ככה דיבר עליהם, הוא דיבר על ההבדל בין הצלחה לניצחון, וג'ון וודן היה באמת מאמן שעשה 12 אליפויות, הוא לא איתנו, ואחד המשפטים שהוא חינך את תלמידיו ואת שחקניו, היה שביום שאתה חוזר הביתה ממשחק, ולא יוכלו לשים לב אם ניצחת או הפסדת, אז תדע שהתחלת באמת לנצח באמת במשחק החיים.
וואי וואי, גבוה, גבוה.
גבוה מאוד. כן. אנחנו תחשבי על המשפט הזה, אז כשאנחנו באים הביתה בסוף יום, את האנשים שהכי אוהבים אותנו, הם באמת לא מעניין אותם אם היה לנו יום מדהים בעבודה או לא. לא מעניין אותם. את הבנות שלי לא מעניין. אחרי האליפות, ישנתי שעה וחצי, כי באתי ב-5 לפנות בוקר, הם העירו אותי כי הם רצו את הקריחים עם הגבינה, ושניקח אתם לגע. לא
תביא את הסנדוויץ'.
לא מעניין אותם את זה. וגם בהפסדים, לא עניין אותם, בהפסדים הכי קשים, לא עניין אותם. למה? כי אנחנו שם אהובים ללא תלות בתוצאה. אבל אם תחשבי על זה, מה אנחנו עושים כבני אדם? האנשים שהכי אוהבים אותנו ללא תלות בתוצאות, מקבלים אותנו הכי תוצאתיים שאנחנו רוצים להיות. אז אם תשאלי אותי מה האימון הכי גדול, זה שכשיסתיים הביצוע באותו יום, שאני אדע לחזור הביתה ובאמת לעשות את מרווח ההפרדה בין האדם לתפקיד, כי הם אוהבים אותנו ללא תלות, ולא מגיע להם לראות אותנו בתור התוצאות שאיתם נכנסנו הביתה.
ואתה יודע גם מה זה אומר לדעתי? שאנחנו יכולים גם לבקש את זה. כלומר, לפעמים יש את זה, אבל לפעמים אפשר לבקש עזרה. אני יכולה לבקש, אם ניקח דוגמה של פרזנטציה בעבודה, או לא יודעת, סיטואציה שמלחיצה אותי בזוגיות, איזושהי שיחה, לבקש את העזרה הזאת, להיות פגיע ולהגיד, הסיטואציה הזאת הולכת להיות סיטואציה מלחיצה בשבילי. זה ממש יעזור לי, אם תשב בקהל ותסתכל עליי בחיוך ותהיה כזה, זה ממש יעזור. כן, מעולה, פשוט תן לי את הפרגונים האלה. או זה ממש יעזור לי, אם כשאנחנו נדבר על זה ועל זה, אז תגיד לי פשוט כן, תמשיכי, אני איתך בזה. פשוט להנחות אנשים איך לעזור לנו, ואז אנחנו יכולים לייצר לעצמנו את הקביים האלה, לזמן אמת.
חד משמעית.
כן. אז דיברנו בשלב התוך כדי, דיברנו על העניין של לבסט את הלחץ, נכון? לנסות לעלות ולרדת עד כמה שאני יכולה. דיברנו על העניין של להמשיך בתוך מה שאני עושה ולא לתת לנפילות להשפיע עליי. דיברנו על לבקש עזרה או להיעזר במי שכבר נמצא שם. ואנחנו עוברים לדבר האחרון, שהוא יהיה יותר קצר, כי כבר חפרתי לך את הנשמה, שזה העניין של האחרי, אבל זה באמת יותר קצר גם, נכון?
כן, וגם עליו דיברנו, הרעיון הוא...
אז מה עושים אחרי הביצוע? עכשיו ירדתי מהבמה, ירדתי מהמגרש, סיימתי את הפרזנטציה, היה מה שהיה, מה עושים?
בגדול, אמר את זה קובי בריין בצורה הכי טובה, אני מנצח כישלון, ומנתח ניצחון וכישלון אותו דבר. אוקיי? אלופים לוקחים את הוידאו של היום שלהם, בין אם זה משחק, בין אם זה הרצאה, בין אם זה יום שאני מריץ אותו בראש, ואני מנתח את הביצוע ולא את התוצאה. אוקיי, אנחנו בדרך כלל קל לנו נורא ללכת להיה יום טוב לפי התוצאות, ואז בעצם, רגע, אז קיבלת תוצאה טובה, שאלה האם הבנת למה, והאם זה הסוף או שאתה רוצה לשפר, ולכן פה באמת יש שיחה מאוד מאוד פשוטה, של לעשות איזשהו תהליך שבו אני לא בוחן את עצמי כאדם טוב או רע, על התוצאות, אלא על עבד או לא עבד, ובוא נראה מה אפשר לשפר.
פרגמטי.
מאוד קר, מאוד נקי, וזה נורא קשה כשאתה, יש לך יום מדהים, כי אתה אומר, בוא נעשה,
מי צריך בכלל?
על מה אתה מדבר? איזה משוב? על מה? ראית מה כתבו עליי בעיתון? על מה אתה מדבר? ואחד הדברים הכי חזקים היו, שאחרי משחקים שבהם ניצחנו, המאמן היה מגיע, והיינו עושים אספה שהוא היה עושה, ומראה להם 17 טעויות, ולא ברמת, זה ברמה שהם היו יוצאים מהאספה כאילו הפסידו. העיתונות בטירוף. האנשים כאילו בהיי גדול, השחקנים באים, חזה, אין דברים כאלה. ועושים להם וידאו, ואומרים להם, אולי ניצחתם על הלוח, הפסדנו את המשחק. ועוד כאלה, והאליפות לא תהיה פה. ואני חושב שיש בזה עוצמה נורא נורא גדולה להיות איזשהו אדם בוגר בתוכנו, ואם יש לנו מאמן שיעשה את זה עבורנו מצוין, אבל זה נורא נורא חזק, ואז את רואה את האנשים, על אף שניצחו, יוצאים לאימון בתחילת שבוע, כאילו הם הפסידו, והם מבינים מה הערך הנמדד אצלנו בקבוצה.
וואו, אני חושבת שזה גם עניין שאני עשויה להפתיע את עצמי, שגם בהצלחה יש סיבות שהצלחתי שבכלל לא חשבתי שהן, הסיבות שיצליחו, כלומר, יש דברים אקראיים שקורים, או דברים, אם דיברנו קודם על התוך כדי, על הספונטניות הזאת, אז לפעמים הספונטניות הזאת גורמת דווקא להצלחה. נגיד, אני יכולה לשתף שלמדתי רק מהתוך כדי, שדווקא כשאני מאוד לחוצה, ואני מוציאה את זה ומביאה את זה, כזה משתפת שאני לחוצה, שקשה לי, אז קורים דברים טובים. כלומר, קורים גם אולי ביני לבין הקהל, אבל גם ביני לבין עצמי, כזה איזושהי פתיחות חדשה. ואז כשאני מנתחת את זה בדיעבד, אני יכולה לראות שזה עושה לי דווקא טוב לבוא באופן פתוח ואותנטי, ואז אני יכולה להשתמש בזה באופן יותר מכוון בפעם הבאה, ולהגיד אני מביאה את מה שיש בתוכי. באופן מתוכנן.
אדיר. דמייני, תחשבי כמה אנשים לא מתבוננים אחורה לתוך היום וקולטים מה עבד או לא עבד. וחבל, כי יכול להיות שדווקא יש דברים שאתם יכולים לשחזר ולשכפל. אני לפני הרצאה לא אוהב להיות מאחורה. אני אוהב להיות עם אני אוהב לשבת ליד העובדים, ליד המנהלים. הם לא מכירים אותי. יושב, מתחילים קשקש. וזה עושה לי נורא טוב. זה החימום שלי. טוב לי נורא לדבר איתם. ולא להיות ככה מאחורי הקהל עם הקוסטה והקפה. ואז אני עולה, אני כבר יש לי איזושהי חוויית היכרות איתכם, אז אני תמיד דואג לעשות את זה שוב פעם. אין להם מושג שאני עושה את זה במכוון. זאת ההכנה המנטלית שלי. כאילו להיות איתם מההתחלה למטה, על הדשא מה שנקרא.
מדהים.
זה עושה לנו מתנות גדולות.
וגם אם כבר הצלחנו, אז אפשר גם רגע, אתה יודע, אם מנתחים את זה, אז טיפה ליהנות מזה, שזה ייתן לנו מוטיבציה להמשך, אל הדבר הבא, ולא רק מתוך, אוי, אני לא מספיק טובה, איזה גרוע אני, בלה בלה בלה.
לגמרי, לגמרי.
אז אנחנו מתחילים להתכנס לסיכום, נכון? ואני רוצה לגעת איתך בעוד פרדוקס אחרון לפני שאנחנו נסכם. וזה נוגע לכל הכותרת של הפרק הזה, ולכל הכותרת שאתה מייצג, שזה כל העניין של ביצועי C, ואיך לתפקד טוב תחת לחץ, וקצת נגענו בזה בהקשר של הפרדוקס. וכשאני שומעת אותך אומר, בוא נדבר, ביצועי C, לתפקד טוב תחת לחץ, זה רק מלחיץ אותי עוד יותר. כאילו, גם ככה אני לחוצה. גם ככה קשה לי, ועכשיו אני עוד צריכה לתפקד טוב בתוך הדבר הזה. זה כאילו הוספת לי עכשיו עוד משימה. אני לא צריכה רק לשרוד את זה, אלא אני צריכה להיות טובה בזה, ואולי אפילו להיות בביצוע C בתוך הסיטואציה המאוד לא אידיאלית הזאת. ויש סיכוי שרק הציפייה הזאת תכניס אותי לעוד יותר נטרול ושיתוק.
אם הייתי עכשיו שם כותרת אחרת לפרק, והייתי קורא לפרק משהו בסגנון של... זה שאתה מנצח זה, מה זה לא רלוונטי?
אף אחד לא היה מקשיב.
אז אנחנו נותנים לעולם גלידה בכותרת מאוד מאוד יפה, כדי להראות להם.
זה קליק בייט?
מה זה? קליק בייט, בדיוק.
זה קליק בייט.
זה קליק בייט בכותרת, כדי להגיד להם שבסופו של דבר, הדבר האמיתי הוא להיות בכלל במקום שבו הזהות שלנו לא תלויה בתוצאה. וכדי להגיע לזה, לפסגת השיא הפוטנציאל שלך וביצועי השיא שלך האלה והמילים הגדולות והיפות האלה, המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו זה באמת לייצר איזושהי פחות דרמה מהרגע הזה מכל הדברים שדיברנו כאן. אני מאוד מסכים איתך. הרמה הגבוהה ביותר של להיות מצליחן לאורך זמן, מילים גדולות כאלה שאני פחות אוהב להשתמש בהם, אבל בואו נשים אותם רגע לשולחן, זה באמת להשתחרר כמה שיותר פעמים בתוך היום, ממה זה אומר עליי אם אני אצליח או יפסיד. זה לא אומר עליך כלום אם אתה מבין את זה. אבל אם אתה לא משאתה, אם אתה לא מביע את עצמך, אם אתה לא בביטוי מקסימלי מלא, מה זה משנה התוצאות שלך? אתה חי בכלוב של עצמך. וזה בעצם נראה לי הניצחון האמיתי, להוציא באמת את הדבר הזה.
אני חושבת שקודם אמרת משפט שהוא ממש יפה, שהוא עונה על זה. לתת 100% מעצמך, כן. אבל...
לתת 100% למען התוצאה, אבל לא לתת לתוצאה להיות 100% ממי שאתה כאדם.
כן, כי אני לא חושבת שאתה יודע, הפרק הזה או התשובה שלך כרגע, תשכנע מאזינים או אותך או אותי, שאנחנו לא רוצים ביצועי C.
ברור.
או שלא חשוב לנו להצליח, כי בסוף, אלו, אנחנו גם רוצים את זה, זה גם עושה לנו טוב להצליח, וגם מודדים אותנו על זה, זה תנאי לדברים אחרים בחיים שלנו. אבל אנחנו, אז אנחנו רוצים גם להיות בביצועי C, אבל גם להסכים לא להיות בביצועי C. להתרסק על הפרצוף.
בואי נגדיר את זה. אנחנו רוצים להיות בביצועי C, מבלי שהנפש שלנו תיפגע ותשחק לאורך הדרך. והדרך לעשות את זה, היא, אני חושב שזה משהו שפתחנו עבור המאזינים כאן, זה שהצלחה בפסגה שלה תהיה גדולה ככל שתהיה, היא לא סוף הדרך, אלא רק תחילת הלחץ. היא רק תחילת הציפיות הנוספות של העולם יהיה ממך. ולכן הדרך להבין מה לעשות, אם מראש פתחנו לפניכם את הפרגוד, והראינו לכם שמצליחנים גדולים קרסו דווקא בשיא ההצלחה. אנשים שעל הנייר הם באמת, כאילו לא חסר להם כלום. לא חסר להם כלום. ודיברנו על סימון ביילס המתעמלת, ויש את מייקל פלפס, שאחרי 5 מדליות זהב רצה להתאבד, ולא חסר דוגמאות לכאלה שרצו לשים קץ לחיים בפסגת ההצלחה. ואז מה קרה? רק אחרי שהם הבינו שההצלחה לא מגדירה אותם, הם אמרו את המשפט הבא. הבנתי שאני לא צריך את המדליות כדי להעריך את עצמי כאדם. אז אנחנו אומרים, אם אנחנו מבינים שפסגת ההצלחה לא מביאה עושר לאורך זמן, אלא אפילו גם פוגעת בנפש, בוא נבנה אותה נכון מראש. איך נבנה? 100% למען הצלחה, ולא לתת להצלחה להיות 100% ממי שאתה. להיות על הפודיום זה לא מנבא עושר. זה עושר נקודתי, רגעי, ויש משהו גדול יותר ממנו, ואני חושב שיש מתנה גדולה שאנחנו יכולים להביא פה לעולם.
כן, היה לך ממש כזה ברק בעיניים תוך כדי שדיברת.
אני באמת אומר תודה לכל החוויות, תודה לך שבאמת הצלחת לפנות את הזמן שנוכל לארגן איזשהו שיחה כזאת על זה, כי באמת היא הולכת להשתלט, אני מאמין, בצורה משמעותית, על האופן שבו אנשים גדלים היום. היכולת מצד אחד להגיע לתוצאות, ובו זמנית לא לסכן את הבריאות הנפשית שלנו. אני חושב שזה אפשרי גם וגם הזה.
תודה, תודה שאתה מפיץ את המסרים האלה.
תודה לך שאת
עוזרת. ותודה שהגעת לפרק בחושבים טוב. איפה אפשר למצוא אותך, ללמוד ממך? אז יש את הפודקאסט, נכון?
יש את הפודקאסט, הביולוגיה של הווינרים, אפשר להגיע לשם, יש לנו פרק מהמם שם גם, אפשר באינסטגרם איתן עזריה או באתר, אפשר פשוט ללחוץ איתן עזריה או בהקבלה איתן עזריה ואימון מנטלי, ואפשר להגיע שם.
עושים גם לינקים להכל.
איזה כיף. אז אפשר להגיע, ויש המון המון ככה חומרים וכלים שממש מדברים על כל מה שדיברנו ביותר הרחבה, בצורה מאוד מאוד כיפית להזנה, וזהו, זה נראה לי מספיק.
מעולה, אז תודה רבה לך, ותודה רבה לכם המאזינים, שהגעתם לעוד פרק, שבתקווה יעזור לכם להתמודד טוב יותר, ולתפקד טוב יותר בתוך לחצים ש... נשמע שזה קצת כל יום, זה החיים שלנו, נכון? לחץ אחד מתמשך, אבל this is life. אני רוצה להזמין אתכם גם לבוא ולהיפגש איתי פנים אל פנים, זאת חוויה אחרת, וגם לראות אותי מתפקדת בתוך לחץ, כי זה ממשיך להיות מלחיץ תמיד. ב-21 באוקטובר 2021, אני הולכת לדבר על מיינדפולנס, על נוכחות ברגע, גם נושא שסופר רלוונטי לשיחה שלנו היום, באברהם הוסטל בתל אביב. ב-26 באוקטובר 2021, אני מגיעה לרעננה, והולכת לדבר על איך להתמודד עם מחשבות שמעכבות אותנו ושמות לנו רגליים, וב-7 בנובמבר אני מגיעה לחיפה, שלא הייתי שם איזה שנתיים, אז אולי ניפגש כדי לדבר על דחיינות ואיך להפסיק לדחות למחר. אז תודה רבה שהגעתם, תודה רבה לאיתן עזריה, ונתראה בפרק הבא של חושבים טוב. יאללה ביי!